לרדיו אורני 103.6 FM תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד תוכנית הפודקאסט שלנו, טניה לחיים. בשעה טובה, הגענו כבר לפרק חמישי בסדרה, ואני שמח מאוד לשמוע מכם את התגובות על הפרקים הקודמים. אני רוצה להודד שוב שאפשר לכתוב לי בפרטי או בכל פלטפורמה אחרת, נשתדל להגיב, להתייחס. אני בכלל שמח לשמוע מה דעתכם על הפודקאסט שלנו. הגענו כבר בפודקאסט בלימוד ספר התניא לחלק מאוד מאוד משמעותי, אחרי שכבר למדנו על המלחמה שמתנהלת בתוך הנפשות, למדנו קצת על הגדרת הנפשות, וכעת אנחנו יכולים ללכת ולהתבונן בתוכן של הספר עצמו שנקרא ספר של בינונים. אז הגיע הזמן ללמוד קצת מהו אותו בינונים, מהו אותו בינוני שעליו להילחם תמיד. ומהסיבה הזאת קראתי לפרק המלחמה על הבית. אז בשעה טובה ומוצלחת נצא לדרך, ואני חושב שנתחיל אולי קודם כל בסיכום קצר של הדברים אותם כבר למדנו עד עכשיו, וככה נוכל להיכנס לנושא שלנו ולהבין איך אנחנו נמצאים בספר התניא. מה שלמדנו עד היום בעצם מסכם את תורת הנפשות על פי הקבלה, ועל פי, החסידות, על פי בעל התניא, אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד. בגדול למדנו שלכל יהודי יש שתי נשמות, שנקראים שתי נפשות. שתי הנפשות האלה, נפש אחת היא הנפש האלוקית, הצד הערכי שבאדם, שמחפש רק את האמת ואת הטוב, ולא מחפשת בכלל את הנוחיות שלה, אלא רק מה האמת ומה צריך לעשות. מן הצד השני עומדת לה הנפש הבעמית, שהנפש הבעמית מחפשת רק את הרצונות של האדם. הרחבנו בזה בפרקים הקודמים, שהנפש הבעמית היא לא רע בהכרח, אלא היא בסך הכל מחפשת מה שטוב לה, ומה ש... היא האגו של האדם. אגו זה לא דבר שלילי כל כך, כמו זה שהוא דואג לאדם עצמו. אדם צריך אגו, בלי אגו אדם לא יכול להסתדר. אלא מה? אדם צריך לדעת לכוון את האגו שלו למקומות הנכונים. אז למדנו שכל נפש כזו, גם נפש הבעמית וגם נפש אלוקית, הנפש היא מורכבת מכוחות ומלבושים. ההבדל בין כוחות ללבושים הם שהכוחות הם הפנימיות של הנפש, מה הנפש מרגישה, איך הנפש מבינה דברים, איך היא משיגה דברים, זה הכוחות. והלבושים הם החיצוניות של הנפש, זאת אומרת דרכי ההתבטאות של הנפש, זה יכול להיות הביטוי שלה במחשבה, הביטוי של הנפש בדיבורים, והביטוי של הנפש במעשים. אלה שלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה. והסברנו גם בהרחבה בפרק הקודם, מה ההבדל בין קדושה לבין קליפה, לבין תומעה. תומעה או קליפה, במילה הנרדפת שלה, היא הרשות של כל הדברים שהם לא שייכים לצד הקדושה. בואו נתחיל אולי מצד הקדושה, יהיה יותר קל. מצד הקדושה, זה כל מה שבטל, מתבטל כלפי האלוקות, כלפי האמת, כלפי אלוקים. זה נקרא צד הקדושה. כל שאר הדברים בעולם מתייחסים באופן טבעי לצד השני. לכן זה נקרא גם בארמית, הסיטרה אחרה. מה זה סיטרה אחרה? תרגום לעברית, צד האחר. כל מה שהוא לא בצד של הקדושה הוא צד אחר. האם זה רע מוחלט? לא תמיד. יש סוגים של קליפות. קליפה זה כמו קליפה שמכסה על פרי, כמו שלמדנו. יש בזה סוגים. יש קליפות שמכסות לגמרי ואין להם שום תקנה. הן נקראות הקליפות הטמאות. ויש קליפות שהן קליפות דקות ועדינות ששייכות לשינוי ואפשר לעשות מהם דברים טובים. וזה נקרא קליפת נוגה. כל הדברים שבעולם הם דברים, רוב הדברים שבעולם הם מקליפת נוגה. מכיוון שאפשר להפוך אותם לצד הקדושה ולעשות איתם דברים טובים. כמו שגם סיפרנו את הסיפור על הסכין, סכין יכול להיות דבר חיובי, יכול להיות דבר שלילי. אנחנו בימים האלה רואים עד כמה עד כמה דברים שהם יכולים להיות ניטרלים, או כמו מטוסים, כמו כלי נשק וכלי מלחמה, שיכולים לשמש למלחמה עקובה מדם, ולגבות נזקים על גבי נזקים. ולכן, הניטרליות של העולם מצריכה מהאדם את יכולת הבחירה שלו, שהיא תהיה תמיד מופעלת כדי לבחור בין הטוב לבין הרע, בין האם אני מרומם את הדברים, או האם אני מוריד אותם לשאול תחתית לעולם הקליפות. זה בגדול הדברים שלמדנו. אחר כך למדנו שיש את המלחמה הזאת בין שתי הנפשות. הם כל הזמן רבים על אותה עיר קטנה שנקראת גוף האדם. כל נפש רוצה את כל הקופה, רוצה את הכל. אף אחד לא מוכנה לוותר, ונלחמים בשיניים עם עבדות משני הצדדים. והמלחמה הזאת מתנהלת בתוך כל אחד ואחד כל הזמן. מי שמרגיש שהוא לא במלחמה, כנראה שהוא באמת לא במלחמה, כנראה שהוא יפסיד. כך דיברנו בהרחבה במפגש הקודם. ואז דיברנו על המנצח מול המפסיד. המנצח הוא הצדיק. מה זה צדיק? צדיק זה לא רק אחד שהוא צודק, שעושה דברים טובים. אלא צדיק זה אחד שבמהות שלו אין לו שום שייכות לרע. כל המציאות שלו מוקדשת אך ורק לצד החיובי, לצד הטוב, והוא מצליח לא רק לשלוט בעצמו, אלא גם לשנות את הפנימיות ואת המהות שלו. הוא יש לו יכולת נגיעה בכוחות הנפש. הרגשות שלו הם אך ורק רגשות חיוביים. אין לו בדל של רגשות שליליים או תאוות לענייני עולם הזה, או הבנות שהן לא הבנות נכונות. אצלו כל הנפש היא מוקדשת אך ורק לעבודת האלוקים, ואין לו שום דבר מעבר לזה. זה הצדיק. כמובן שבצדיק יש רמות, סוגים שונים, אבל בגדול, המהות של הצדיק זה שהוא ניצח את המלחמה, והוא הצליח לגרש או לכלוא, או להשמיד את הנפש הבאמית, את היצר הרע שבתוכו. לעומתו יש את המפסיד שהוא הרשע, וכמו שגם למדנו עליו בהרחבה, הרשע לא רק, זה לא רק אחד שהוא מושחת בדווקא, אלא יכול להיות אחד שהוא בן אדם טוב בסך הכל, שוב הוא צודק, הוא מתנהג בסדר, והוא באמת גם יצא זכאי בדין. אבל בעל התניה לא מדבר בספר התניה דווקא על הגדרות של דינים, הגדרות הלכתיות, הגדרות יבשות. הוא מדבר על המהות, על הפנימיות. מה האמת הפנימית שבתוכך? ואדם כזה שבאמת הפנימית שבתוכו מסוגל ליפול, או שנופל בפועל, זה כבר הופך אותו להגדרה של רשע. מצד אחד זה קצת מייאש, כן? מי מאיתנו יכול בכלל להגיע לרמה כזאת? מצד שני, זה נותן תקווה לכל אחד, שגם אם אני נקרא רשע, זה לא אומר שאני בן אדם רע. זה אומר שיש לי מה לעבוד על עצמי, ואני צריך לשנות. והיום אני רוצה לדבר על הדמות שהיא נמצאת באמצע, בין הצדיק לבין הרשע. אמרנו שיש שלוש דרגות באופן כללי. צדיק, רשע ובינוני. ונשאלת השאלה הגדולה, איפה עובר קו האמצע בין צדיק לבין רשע? כמו שגם למדנו בפרק הראשון של הסדרה, יש צדיק, בן אדם שתופס את עצמו, יכול להיות ברגע אחד צדיק, ובן אדם שנופל, ברגע אחד הוא נהיה רשע. איפה בדיוק נמצא קו האמצע? אז מגיע בעל התניה ומבאר לנו שהאמצע הוא הבינוני. במה הוא אמצע? אז בואו קודם כל נדבר על הבינוני ואז נבין במה הוא אמצע. הבינוני בשונה מהצדיק ובשונה מהרשע, זה אחד כזה שהוא בעל שליטה מוחלטת ומודעות אישית גבוהה מהרגיל, והוא מצליח בכל רגע ורגע לנהל את המלחמה שבתוכו בצורה המושלמת ביותר, אבל עם כל זאת הוא לא מצליח לשנות את הנפש שלו. חילקנו, והחלוקה הזאת הייתה הכרחית בשביל להבין את הדבר הזה, חילקנו את הנפש לשני חלקים, כוחות ולבושים. כוחות הנפש הם הפנימיות של הנפש, הם המהות האמיתית של הנפש. הלבושים לעומת זאת, הם החיצוניות, הם דרכי הביטוי. מגיע הבינוני. והבינוני, הוא לא משנה את הכוחות שלו. זאת אומרת, יש לו נפש אלוקית ויש לו גם נפש בעמית. לא רק שיש לו נפש בעמית, הרצונות שלה נשארים אותם רצונות, ההרהורים שהיא שולחת לאדם הם אותם הרהורים, הנפש עצמה נשארת שלמה מלאה עם כל אותם כוחות שלה, אם זה מידת החסד, הגבורה, התפארת, הכל נשאר שלם. אז איפה לבינוני כן יש שליטה? בלבושים. מה הם הלבושים? הלבושים הם המחשבה, הדיבור והמעשה. בינוני זה אחד כזה, שימו לב טוב, תקשיבו, כי זה לא פשוט. בינוני זה אחד כזה שאף פעם לא נופל במחשבה לא טובה. הוא לא חושב על מישהו אחר משהו שלילי בחיים. הוא לא חושב מחשבות, נקרא מחשבות זרות. מה זה מחשבות זרות? כל מה שזה לא קדושה. המחשבות שלו מכוונות מטרה כל הזמן, והוא נמצא ביכולת שליטה עצמית מאוד מאוד גבוהה. אותו דבר דיבורים. הוא לא מדבר דיבורים שליליים, לא מנבל את הפה. הוא לא מדבר נגד אנשים. הוא לא מדבר, הוא עסוק בדיבור רק דברים חיוביים, רק דברי תורה, רק דברים שהם בצד הטוב, נקרא לזה ככה. ואותו דבר בנוגע למעשים שלו. אין לו שום מעשה שהוא נופל בו אי פעם. ושימו לב להגדרה בחיים. זאת אומרת, זה דבר שהוא נצחי אצלו. כל כך, בגלל שהוא כל כך בעל יכולת שליטה, וזה גם המעלות שלו, תכף אנחנו נדבר גם על החסרונות שלו. אבל מהמעלות שלו הם, שיש לו יכולת שליטה מאוד מאוד חזקה על הנפש שלו, על עצמו, שהוא מצליח לבלום את עצמו בכל רגע. ואם תשאל אותו, האם אי פעם אתה טיפול באיזה דבר עבירה או במשהו שלילי, התשובה שלו תהיה לא מוחלט. למה? בגלל שאצלו מופרך לגמרי לעבור עבירה כמובן, או לעשות מעשה שלילי כלשהו, בכל שלושת התחומים, מחשבה, דיבור ומעשה. הרמה הזאת היא רמה מאוד מאוד גבוהה. גם הרשע ברמה הגבוהה שלו זה רמה גבוהה, אבל הבינוני זה רמה עוד יותר גבוהה, מכיוון שהוא לא נותן לנפש הבאמית להגיע לידי ביטוי אף פעם. אז מה החיסרון שלו? אם כן, מה כל כך עושים ממנו? הוא מושלם בעצם. מה צריך יותר מזה? החיסרון הוא שהנפש שלו בפנים היא אותה נפש. היא נפש, יש לו נפש בעמית שרוצה דברים כמו שאר נפשות הבעמיות בעולם. זאת אומרת, אם הוא נסע למשוך אותו לרע בכל הזדמנות, היא תזרוק לו מחשבות מבלבלות מפה ומשם. היא תעשה כל מה שהיא יכולה רק כדי שהבן אדם ייפול ברשת שלה ויעשה דברים שליליים או יחשוב מחשבות שליליות. אבל בגלל שהוא כל כך חזק, הוא עומד על המשמר בכל רגע. והוא לא מוכן ליפול אף פעם. הוא אומר, אני פה במלחמה. והוא מרגיש, הוא חי במודעות כזאת, במודעות נפשית כזאת, שהוא במלחמה על הבית, והוא לא מוכן לרגע אחד ליפול. עכשיו, מה זאת אומרת לא מוכן לרגע אחד ליפול? אפילו שפגז אחד יעבור לכיוון שלו, הוא לא מוכן. הוא עומד על המשמר, ואין שום דבר שעובר את הגבול. גם כשהנפש הבעמית זורקת לו מחשבות מבלבלות, הוא בכלל לא מתייחס אליהם. תכף אתייחס לנושא הזה של מחשבות מבלבלות, כי יש פה, זה גבול דק כזה. לפעמים באמת אדם מרגיש שעולים לו מחשבות בניגוד לרצונו. מה, אני לא רציתי. אז אוקיי, נכון, יש מחשבה רצונית, מחשבה לא רצונית. אתם יודעים מה, כבר התחלתי להגיד עכשיו, נגיד את זה כבר עכשיו. יש באמת אצל אדם מחשבה רצונית או מחשבה לא רצונית. מחשבה רצונית זה מה שאני חושב אותה, כי אני רוצה לחשוב עליה. אני לומד משהו, אני מתבונן בזה, אני מדבר איתך, אני חושב עליך וכן הלאה. מחשבה לא רצונית זה מחשבה שעולה לי באופן אינסטינקטיבי, זה נקרא מחשבה אימפולסיבית. זה נדחף לי, אני לא רוצה לחשוב על זה, אבל זה פתאום עולה לי. כמו למשל, בן אדם גולש באינטרנט, פתאום קופצת לו פרסומת. הוא לא מעוניין עכשיו בפרסומת הזאת, אבל מה? יש לו בחירה האם להיכנס לזה, ובוא נברר על החופשה המושלמת הזאת, או שהוא לוחץ X וממשיך בדברים שהוא צריך לעשות. זה בדיוק מה שעומד בבסיס יכולת הבינוני, שהבינוני מצליח ללחוץ כל פעם על ה-X הזה הקטן. כל מחשבה אימפולסיבית שהנפש הבאמית שולחת לו, הוא עומד על המשמר, הוא אומר, אני לא רוצה לחשוב מחשבה כזאת. אני יודע שזו מחשבה שלילית, לצורך העניין, זו מחשבה שאמורה להפריע לו להתפלל. זה אמור להפריע לו לקיים איזשהו מצווה. זו מחשבה שלילית על מישהו אחר. בא לו לדבר משהו עכשיו, הוא בולם את עצמו, הוא אומר, לא, עד כאן, אני שולט. היה פעם אחד שרצה ללמוד על לשון הרע. הוא רצה איך לעבוד על הדיבור שלו, שלא לדבר לשון הרע. אז פעם אחת, אני לא זוכר אם איזה צדיק זה היה, שלח אותו לאחד התלמידים שלו. אני חושב שזה היה רבי זושא מניפולי. והוא אמר, הולך לשם, הוא ילמד אותך איך לשלוט בדיבור שלך, איך לשלוט במחשבות שלך. הוא הלך אליו, הגיע מאוחר בערב, דופק בדלת, אז רבי זושא שואל אותו, מי זה? הוא אומר לו, זה אני, החסיד הזה והזה. אוקיי, לא פותח לו את הדלת. טוב, הוא בעלם, דופק שוב, מי זה? זה אני, אוקיי, בסדר. כל הלילה השאיר אותו לישון בחוץ, מסכן, היה לו קר, ישן ככה בחוץ, הרגיש ממש מושפל, והתארח אצלו. אז הוא אומר לו, נו, אז מה באת לעשות כאן? למה אתה באת לבקר? הוא אומר, הבעל שם טוב, אני חושב, המגידים עזרית, שלח אותי אליך ללמוד איך לשלוט במחשבות, איך לשלוט בדיבורים. הוא אומר לו, נו, זה כבר מה שאמרתי לך, איך שנכנסת. הוא אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, אם אני בעל הבית, אני קובע מי נכנס בדלת ומי לא. זאת אומרת, יכול להיות שנפש הבעמית דופקת על הדלת ורוצה להכניס את המחשבות שלה, אבל מי קובע מי נכנס בפועל ממש? זה קובע האדם, הבוחר, הוא יכול לבחור. והבינוני, מה שמיוחד בו, שהוא בחיים לא בוחר משהו לא טוב. הבחירות שלו הן מדויקות ב-100%. זה הבינוני. עכשיו, למה הוא נקרא אמצע? למה בינוני הוא אמצע? בגלל שלבינוני יש תכונות כמו של צדיק, ולבינוני יש תכונות כמו של רשע. לפעמים הבינוני הוא ממש כמו צדיק. מתי? בתפילה למשל. כשהבינוני מתפלל, אז התפילה שלו היא כל כך חזקה, שהנפש הבעמית באותו רגע אומרת, אתה יודע מה, עכשיו אני לא אלחם בה, בנפש האלוקית. למה? היא יודעת שזה מלחמה עבודה מראש. כי הוא מתפלל עם כל כוחות הנפש שלו, הוא מפעיל את כל הנשמה שלו, ולאמר על קרב בשעה כזאת, זה קרב עבוד. הנפש הבעמית יודעת מתי לא ילחוץ על הגז יותר מדי. אז בזמני התפילה, הבינוני הוא ממש כמו צדיק. הנפש הבעמית שלו לא מביעה עמדה. היא יושבת בשקט בצד. ומי שמאיר אצלו, אותה נפש שמאירה אצלו, זו רק הנפש האלוקית, בשיא טהרתה. לכן הוא כמו הצדיק. לעומת זאת, אחרי התפילה, הוא כמו הרשע. למה? כי הנפש שלו חוזרת לפעול. זורק לו את המחשבות. הנפש לא נכנעת בכזו קלות. היא נכנעת כשהוא רשע. אבל זאת הנפש האלוקית נכנעת. אבל הנפש הבעמית נכנעת כשהוא צדיק. אבל בינוני היא לא נכנעת. היא נלחמת בכל הכוחות, בכל השינה, ועד רבה, ככל שהאדם מתחזק יותר ומצליח לשלוט על עצמו יותר, הנפש יותר מנסה להפיל אותו ונכנסת למלחמה, מפעילה את כל התותחים שלה, ככל שהמלחמה יותר טובה, ככה היא מפעילה את התותחים בצורה יותר טובה. נלמד על זה גם בהמשך הפרקים, אולי עוד איזה 3-4 מפגשים, אולי קצת יותר. אבל זו מלחמה עיקשת. ולכן בגלל המלחמה הזאת הוא כמו הרשע, כי יש לו נפש של רשע. זה שהוא מצליח לבלום את עצמו בגלל שהוא כמו הצדיק, הוא מקבל כוחות כמו הצדיק. אבל בוא נגיד ככה, בלבושים, במחשבה, דיבור ומעשה הוא צדיק. בכוחות הוא כמו הרשע. עכשיו, איך הוא יכול לעשות את זה? זאת אומרת, מה הסוד של הבינוני? איך הוא מצליח לחיות חיי מודעות כל הזמן? אומר בעל התניא יסוד גדול שהוא יסוד לחיים בכל תחום. כל תחום. הוא אומר, יש כלל גדול שהבינוני משתמש בכלל הזה, ודרכו הוא מצליח לגבור ולשלוט על עצמו בכל רגע. מהו הכלל הזה? מוח שליט על הלב. מה זה אומר מוח שליט על הלב? יש לאדם תכונה בסיסית, האדם, לא משנה עכשיו איזה בן אדם, כל בן אדם יש לו תכונה בסיסית שנקראת מוח שליט על הלב. זה אומר, היות שהנפש מורכבת בצורה כזאת שהמוח מעל הלב, וגם בכוחות של הנפש, המוחין, החוכמה, הבינה והדעת, הם מעל המידות, מעל הרגשות, לכן גם קראנו זה אימות ומקור למידות, זאת אומרת, מי יוצר רגשות? השכל. בגלל שהשכל יוצר רגשות, לשכל יש גם שליטה על הרגשות, המוח שליט על הלב. מה זה אומר שליט על הלב? כשהמוח מבין משהו מסוים, והוא מבין שכך צריך לנהוג, הוא מצליח להשליט את הרצון שלו על הלב. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון דברים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שבן אדם מבין שהוא צריך להתחיל לעשות שינוי בחיים שלו במידה מסוימת. זה יכול להיות שינוי בריאותי, שינוי מנטלי, שינוי כלכלי. כל עוד הוא לא הבין את זה במוח שלו בצורה ברורה והחלטית, לא בטוח שהרגשות יהיו חלק מהם או המעשים. כשהמוח מבין משהו מסוים, האדם מחליט קם ועושה מעשה. זה בנוגע למעשים. בנוגע לרגשות יותר מזה. בן אדם שמבין משהו מסוים, אז הרגשות נוצרות לפי אותם הבנות. זה תקף לזוגיות, לחינוך, לכל דבר. כשחסרה ההתבוננות, כשחסרה המחשבה, חסר גם ברגשות. ככל שאדם מפעיל יותר מחשבה, יותר התבוננות, יותר שכל, יותר מוח, כך גם הלב שלו יהיה הרבה הרבה יותר שותף לעניין. אני רוצה להביא דוגמה שאולי תמחיש את הדבר הזה, כדי להפוך את זה למשהו קצת יותר פרקטי. היה פעם, בתקופתו של בעל התניא, הייתה מלחמה גדולה בין רוסיה לבין צרפת. מלחמה מפורסמת, נפוליון. והיה ויכוח גדול, לא משנה עכשיו כל הפרטים, מי הוויכוח גדול בין גדולי ישראל, לאיזה צד פוליטי להשתייך. היו גדולים שהיו לטובת נפוליון, והיו כאלה שהיו לטובת רוסיה, וכך היה ככה ויכוחים ביניהם. בכל מקרה, לאדמור הזה כן היה חסיד, שהוא היה רוסי, אדמור הזה כן היה ברוסיה, בברית המועצות, היה לו חסיד, שהוא היה דובר הרבה שפות, והוא היה מאוד מאוד מקורב לממשל הצרפתי. אז יצא ככה שהוא הפך למרגל לטובת הרוסים בתוך הממשל הצרפתי. אז הוא נכנס שם לתוך ה... הצליח להתחבב על ראשי המפקדות שם, נכנס ממש לעומק האויב, מה שנקרא, וריגל לטובת הממשלה הרוסית. בסופו של דבר, יום אחד, החבר'ה שם בצבא הבינו שמשהו לא בסדר. הם הבינו שיש פה מרגל. נפוליון הבין את זה, והוא נכנס יום אחד לאחד מהחמלים של הצבא, והוא רואה שם את החסיד, זה קורא לו הרב משה, משה מייזלי, שזה השם שלו. הוא רואה אותו שם יושב, הוא אומר, מה הוא עושה כאן? הוא אומר, לא, הוא חבר שלנו, הוא בסדר. אז הוא התקרב אליו, שם לו יד על הלב, אמר לו, אתה מרגל. משה לא זז, אבל אחרי שהוא שם את היד, הוא אמר, טוב, זה לא אתה. מה מסתבר? הוא רצה לראות מה קורה כשהוא שם עליו את היד על הלב, אם הלב מתחיל לדפוק חזק יותר. והוא ראה שמה, שהלב המשיך כרגל. אז הוא אמר, זה לא, מן אדם שהוא מסתיר משהו, אז מיד הוא היה מתרגש. אז שאלו אותו אחר כך, איך הצלחת לעשות את זה? אז הוא אמר, מה זאת אומרת? כל מה שהאדמור הזקן שבא לתניה מלמד אותנו, זה שהמוח ישלוט על הלב. אז המוח שלט על הלב, נכון? שאני ידעתי בפנים שאני מרגל. אבל המוח שלט על הלב, שהלב לא יזוז. עכשיו, מה לומדים מהסיפור הזה? יש פה דקות מסוימת, עמקות מסוימת שכדאי ללמוד. מוח שולט על הלב זה אומר שגם אם הלב לא מרגיש מה שהמוח רוצה, המוח מכריח אותו לעשות את מה שהוא רוצה. וזה יכולת טבעית שיש לאדם, זאת אומרת, נכון, זה רמה גבוהה, זה לא פשוט, אבל זה יכולת טבעית שיש לכל אדם להצליח לשלוט על הרגשות שלו. ולכן, יש לי רגש כל כך חזק לחשוב על מישהו משהו שלילי, או לדבר עליו דברים לא טובים. נכון, זה רגש חזק, אבל המוח שולט על הרגש. ובעקבות השליטה שלו על הרגש, הוא לא ירצה לממש את התכונה הרעה הזאת, אותו דבר בנוגע למעשים, לדיבורים, לכל תחום. כי הוא מפעיל את הכוח, את המוח של את הלב. מעבר לכך, לבינוני יש לו עוד שתי תכונות מעניינות שעוזרות לו להיות במודעות עצמית גבוהה כל הזמן. היכולת השנייה זה לא יכולת אישית שלו, אלא זה עזרה שהוא מקבל מלמעלה. כשבן אדם מחליט לתת מעצמו את כל כולו, והוא ממש מוח של את הלב, והוא נלחם בכל הכוח, בכל השיניים, אז יש כלל כתוב שבמלחמת היצר, הקדוש ברוך הוא עוזר, אלוקים עוזר לבן אדם. יש משפט כזה שאומר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אלוקים עוזר לאדם להתמודד במלחמה הזאת. אז לכן, אחד כזה שמנלחם מעצמו, הוא מקבל גם סיוע מלמעלה. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. ויש עוד נקודה, שאמרנו קודם שבשעת התפילה הבינוני הוא דומה לצדיק. כי בתפילה הנפש הבמית רדומה. אז הוא לוקח הבינוני אחרי התפילה, לוקח את הכוח מהתפילה ומנסה לפשט, להמשיך את הכוח הזה לכל היום כולו. זאת אומרת, הוא מנסה להשאיר אותה רדומה, הוא נותן לה סם שינה כזה, משאיר אותה רדומה למשך כל היום. נכון, הוא לא הפך את הנפש, לכן הוא לא צדיק. אבל הוא משתמש באותו כוח של התפילה שהוא כמו צדיק ממש, בשביל להמשיך את זה לכל היום כולו. אלה שלושת היכולות של הנפש של הבינוני, וכבר נרחיב יותר להבין את זה בעומק יותר, אבל רק להבין, הוא משתמש אחד במוח שליט על הלב, שתיים, הוא מקבל עזרה מלמעלה, ושלוש, יש לו יכולת להמשיך את העבודה של התפילה למשך כל היום כולו. כדי לחדד יותר מהו בינוני, בגלל שהבינוני זה מרכז הספר, חשוב בפרק הזה, אנחנו עכשיו תוכנים אותו מכל הכיוונים, כדי להבין מיהו הדמות הזאת. אז כדי להבין יותר טוב את הדמות של הבינוני, אז בואו נחדד את ההבדלים שבינו לבין הצדיק ובינו לבין הרשע. זאת אומרת, מה הופך אותו דווקא לבינוני ולא צדיק, ודווקא לבינוני ולא רשע. אז כפי שאמרנו קודם, הצדיק הצליח להפוך לגמרי. הצדיק, יש לו שליטה מוחלטת על הנפש הבאמית שלו, ואין לו משיכה בכלל לרע. בנוסף לכך, הצדיק, הוא סולד מהרע. הוא לא יכול לראות רע, הוא לא יכול לחשוב על רע, הוא לא יכול... זה לא נמצא אצלו בלקסיקון בכלל. לעומתו, הבינוני, הוא לא מושלל מהרע לגמרי. אצלו מופרך הרע בפועל, אבל בתוכו הוא לא מושלל מהרע בכלל. יש לו משיכה לרע. אין לו שליטה מוחלטת על הרגשות שלו, יש לו שליטה על המעשים, על הדיבורים, מחשבות, לא על הרגשות. אין לו שליטה מוחלטת, ואין לו סלידה מהרע לגמרי. הוא סולד אולי ממעשים רעים, אבל מהרע עצמו הוא לא סולד, הרע חלק ממנו. ולכן מהבחינה הזאת, הבינוני לא יכול להיות צדיק. זה מרחק שהוא עצום, אבל חשוב להבין שהמרחק הזה הוא לא מרחק טכני. זה לא מרחק של כמה מעשים אני צריך לעשות בשביל להצליח להגיע להיות בינוני. זה לא נמדד במעשים, זה נמדד במהות פנימית. עד כמה אני מושלל מהרע, עד כמה הרע הוא לא חלק ממני. זה לא מתבטא בכלל בכמה טוב עשיתי או לא טוב עשיתי. זה משהו הרבה יותר עמוק. עכשיו, אז למה הוא לא רשע? אם הוא כל כך אין לו שליטה והוא לא סולד מהרע, אז למה הוא לא רשע? או, כי הרשע במהות שלו שייך לרע. הבינוני במהות לא שייך לרע. בואו ננסה להבין את זה יותר טוב. אמרנו הרי שבמהות הוא כמו הרשע, אז למה ההבדל בין רשע לבינוני? בגלל שאצל בינוני, אצל בינוני מופרך מאוד, מופרך כל דבר רע. אצל רשע, לא מופרך בכלל הרע. אצל רשע, הרע הוא כן בלקסיקון. זאת אומרת, הרע הוא נוכח. אתה שואל אותו במוצאי יום כיפור, אתה לא תחטא עוד השנה? אני לא יכול להתחייב. הבינוני אומר, כן, אני יכול להתחייב. זאת אומרת, אין, מופרך לגמרי. רמת המופרכות אצל הבינוני היא מוחלטת. זה שיש לו שייכות לרע זה עניין אחד. אבל המופרכות אצלו היא לגמרי, לגמרי מוחלטת. ולכן זה מה שמפריד אותו מהרשע, וההפרדה הזאת היא הפרדה חזקה מאוד. זה לא בשנייה אחת הוא נהיה רשע. זה מופרך אצלו. כשמסתכלים על הדמות הזאת של הבינוני, אין סיכוי שהוא עובר עבירה. אין סיכוי שהוא נופל. הרשע? יכול להיות שהוא לא נופל בפועל. יכול להיות ששנה שלמה הוא לא נפל. אבל יש סיכוי. הוא לא נגמל עדיין מאותה תכונה שלילית שבתוכו. לכן הבינוני הוא לא כמו הרשע, הוא בדיוק באמצע. החלק המבאס בבינוני הוא, נקרא לזה ככה, זה שהבינוני אף פעם לא מצליח להגיע למקום רגוע בעבודה שלו. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה עם נפש סוערת, תמיד יהיה במלחמה. לכן, אומרים בגמרה, אמרנו זה גם במפגש הראשון, שכתוב על צדיקים יצר טוב שופטן. זאת אומרת, יש להם רק, מי שופט אותם, רק היצר הטוב. רשעים, יצר הרע שופטן. מי שולט בהם, רק היצר הרע. בינונים כתוב זה וזה שופטן. עכשיו, מה זה אומר זה וזה שופטן? שופטן זה אומר שלכל אחד, מה זה שופט? שופט הוא לא המושל. מושל הוא אחראי לביצוע של הדברים, אחרי, הוא, השליטה האמיתית נמצאת אצל המושל. השופט, כשיש כמה שופטים במשפט, כל אחד אומר את דעתו. כשיש כמה דעות, אוקיי? אז כל אחד יש מקום. אצל הבינוני, לכל אחד יש מקום. הנפש האלוקית אומרת את דברה, אחרי זה מיד, כמה הנפש הבאמית, וגם אומרת את דברה. כל הזמן הוא שומע את שתי הקולות האלה, לפעמים זה מגיע לרמה שזה צועק. אדם מרגיש שהנפשות ממש צועקות בתוכו, והוא אומר לעצמו, מה קורה פה? על מה כל המאומה? אבל מה? זה לא משהו שהוא בר שליטה אצלו. כי הן נמצאות שם, הן כל הזמן שופטות אותו, שופטות הכוונה היא נותנות, מביעות עמדה, מביעות דעה, והוא צריך להקשיב לדעה הזאת. לשלול או לא לשלול, אבל הוא צריך להיות שם בשביל זה. לכן כתוב, בתהילים יש פסוק, כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. אומרים, מה זה להושיע משופטי נפשו? עצם המצב הזה של האדם יש שני שופטים בתוך הלב, שכל אחד אומר את דעתו, וכולם שם, אף אחד לא מוותר בכהוא זה ונשאר בעמדתו, זה מצב קטסטרופלי, ולכן הבינוני מתפלל, תעמוד לימיני אלוקים, ותושיע אותי מהמצב הזה שיש לי בכלל שופטים בתוכי. תושיע אותי מעצם הנוכחות שלהם. אפשר לשאול פה שאלה, למה להציל אותו משני השופטים? תציל אותו מהשופט הרע, תציל אותו מהבינוני, מהבעמי. למה להציל אותו גם מהאלוקי? לא מפריע לבינוני האלוקי או בעמי. לבינוני מפריע המצב שיש לי שתי דעות. עצם המצב הזה, תשיע אותי משופטי נפשי. לכן, בגלל שלאף אחד אין החלטה סופית, לכן הוא נקרא תמיד מבפנים, אממה, שהוא מצליח לשלוט בעצמו ברמה מעשית. שוב, הוא לא נותן לזה להשפיע לו על המעשים. בפנים המלחמה מתנהלת. במעשים הוא שולט, לזה הוא נקרא בינוני. ועוד דבר, אמרנו בתחילת ספר התניא, אמרנו, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה מסתובב וכולם אומרים לך, תשמע, אתה נראה מושלם, אתה מתנהג ב-100% ובאמת חיצונית, הוא נראה כמו צדיק גמור. מה כתוב שם? היה בעיניך כרשע. תחשיב את עצמך כרשע. למה? בגלל שבפנימיות של הבינוני הוא כמו הרשע. בלב שלו, במהות הפנימית, שם באמת הוא כמו רשע. שזה גם יכול לענות לנו על שאלה, למה אומרים, היה בעיניך כרשע? למה לא היה בעיניך כצדיק? אם אתה במצב טוב, תחשוב שאתה צדיק. לא, אל תתבלבל. לחיות חיי מודעות זה אומר גם לא לשקר על עצמך. זאת אומרת, כשאני מתנהג טוב, אני בטוח שאני צדיק גמור. כשאני מתנהג לא טוב, אני בטוח שאני שעבוד לי, שהכל עבוד. אומר, לא, 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 לא. נכון, אומרים לך צדיק אתה, אבל אתה יהיה ביניך כרשע, תזכור שבפנים אתה כמו רשע ממש. אתה לא רשע, אבל אתה כמו רשע ממש, ולכן אסור לך אף פעם להזניח את המלחמה. זאת אומרת, מה הפירוש להיות אמיתי עם עצמך? מה זה להיות אמיתי עם עצמי? כן, שאלו אותי אחרי הפודקאסט הקודם, מה זה להיות אמיתי עם עצמך? להיות אמיתי עם עצמך זה לא אומר שרק הצד הטוב שבי הוא הדומיננטי. זה לא, זה צדיק, זה לא קשור להיות אמיתי עם עצמי. להיות אמיתי עם עצמי זה להבין שיש לי שני קולות. להיות אמיתי זה להבין שהצד השלילי שבתוכי קיים, הוא מחווה דעתו. ויש לי משיכה לרע, יש לי משיכה לעולם. באותה מידה שיש לי משיכה לטוב, יש לי גם משיכה לרע. כן? כשאני מבין את הדבר הזה, זה הכל, איך אומרים, הכל בראש. ההבנה הזאת יוצרת לי את התחושה, אני לא יכול לשקוט על השמרים, אני חייב תמיד להיות בפעולה. אם אני לא, איך אומרים, כמו באופניים, אם אתה לא מדווש, אם אתה נוסע עכשיו בעלייה, אם אתה עוצר רגע, אתה מדרדר למטה, אין דבר כזה עכשיו, טוב, אני אתן לזה להמשיך באופן אוטומטי, אין אופן אוטומטי בחיים. בעבודה הפנימית של האדם, כל הזמן יש עבודה. נכון? לא אומר שזה, אני לא אומר שזה משהו קל, שזה משהו כיף, והדמור הזה כן מתייחס לזה בפרקים הבאים גם כן, אנחנו נגיע לזה גם כן, אנחנו עושים את זה מתוך שמחה. אבל עצם הדבר, שאני מצליח בכל רגע להילחם, זה להיות אמיתי עם עצמי. זה לא להתעלם מהבעיות שלי. לא להגיד, אוקיי, אני מושלם. לא, אני לא מושלם. לא מושלם, אבל אני נלחם. אני עובד על זה כל הזמן. עכשיו, גם בינוני כזה, אז אפילו, לכן כתוב, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. כי אם לא השתניתי והפכתי לצדיק, אגב, איך בן אדם יודע אם הוא צדיק? התשובה היא מאוד פשוטה. מי שצדיק יודע שהוא צדיק. מי ששואל את עצמו, האם אני צדיק, כנראה שהוא עדיין לא צדיק. מבחינה מאוד מאוד פשוטה. אם אתה צדיק, אתה יודע מזה. ואם אתה צריך לשכנע את עצמך שאתה צדיק, אז בוא, הכל טוב, אתה עדיין לא צדיק. אז הרעיון הוא, שאם אני לא צדיק, כל עוד אני לא צדיק, זה אומר שיש בי נפש בעמית. עכשיו, הנפש הבעמית הזאת, מה מקיים אותה? מה מחיה אותה? אכילה, שתייה, זאת אומרת, ענייני העולם, ככל שאני עושה אותם, בין אם בכוונה, בין אם לא בכוונה, לא משנה מה, בסופו של דבר, סליחה, בסופו של דבר, ענייני העולם תופסים מקום. עכשיו, יכול להיות בן אדם שהוא יושב שנים, ואני אתן דוגמה. לפעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להתעסק עם היצר הרע, מה אני אעשה? אני אבנה חומות גבוהים, שלא יהיה סיכוי שם לעבור אותם. וכך אני אהיה מוגן. עכשיו, חומות הם עוזרים לדברים שמבחוץ. אבל חשוב לזכור שנפש הבעמית היא לא נמצאת בחוץ. נפש הבעמית נמצאת בתוך האדם. וכשאין לה דברים חיצוניים, אז היא ניזונת מדברים אחרים. אכלתי אוכל טוב, אפילו שהאוכל הזה הוא למהדרין מן המהדרין, אוכל כשר, הכל טוב. אבל הנפש הבעמית היא זו שמתפתחת בזכות אותו אוכל. אפילו אם אני עושה את זה גם לשם שמיים, חשוב לזכור, הבינוני הוא כל הזמן עובד לשם שמיים, הוא עושה את הכל כמו שצריך. אבל בתוך תוכו, הנפש הבעמית מתפתחת. אז אחד כזה שבונה לעצמו חומות, 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 ביום ש... אז נכון, טכנית הוא לא נופל, כי החומות מגינות עליו. אבל ביום שהחומה תיפול, ביום שהוא יגלה עולם אחר, ביום שהוא יתמודד בהתמודדות אחרת, ומשהו יכריח אותו להתמודדות אחרת, פתאום אנחנו נגלה שהנפש הבעמית לא רק שהיא נשארה שם, אלא היא רק נהייתה חזקה יותר. כן? נפש בעמית היא לא צריכה דווקא תאוות שליליות ממש ומגושמות בשביל להתפתח. מספיק לה גם חמין טוב בשבת וקוגל ודברים כאלה שהם נתפסים כשטותיים. אבל כן, הם מפתחים את הבהמה שבאדם. אם אני לא עובד על הבהמה שבתוכי באמת, ורק מדחיק אותה, אז אני רק דוחק את הקץ. אבל את הפנימיות שלי לא שיניתי. אגב, יכול להיות אחד כזה שיצליח לעשות את זה גם כל החיים. כל הכבוד לו. אבל הוא לא עבד, אפשר לקרוא לו עובד השם, הוא לא עבד על עצמו. הוא לא שינה שום דבר בתוכו. הבינוני, בשונה מזה, הבינוני, הוא עובד כל הזמן על עצמו. הוא משנה, הוא עומד על המשמר. זאת אומרת, הוא לא מתעלם מהבעיות שלו, הוא מתמודד איתם בהתמודדות פנימית. איזה התמודדות? מוח שלי תעלם. הוא כל הזמן נלחם. בן אדם שמרחיק מעצמו את המלחמות, לא הופך אותו לבינוני. בסך הכל הופך אותו לבן אדם שהמלחמות פחות תופסות אותו. אבל במלחמות האישיות שלו, איפה הוא נמצא? יש פרק שלם שנדבר על זה, שנקרא איך לדון כל בן אדם לקו זכות. שם אנחנו נלמד איך אדם יכול לראות את עצמו נחות מאדם אחר, למרות שחיצונית הוא נראה הרבה יותר טוב ממנו. אז שם מסביר בעל התניה, שבמלחמות שלך, איך אתה נלחם? אז נכון, אין לך את אותם סוגי מלחמות, כי בנית לך חומות, אבל הנפש הבמית היא אותו רוע שנמצא באותה גברת בשינוי הדרת, היא נמצאת אצלך בצורה שונה. אז איך אתה מנהל את המלחמה? שם. זאת אומרת, גם אחד כזה שהמלחמות לא אצלו, אז הוא כן צריך לראות איך במלחמות שלו הוא מתמודד, האם שם אתה עובד הנפש הבמית שלך. לכן מה? לכן המוח שליט על הלב הוא רלוונטי לכל אחד. מוח שליט על הלב במילה אחרת זה התבוננות. אדם צריך כל היום לחיות חיי מודעות שבהם הוא מתבונן, שפעם אמר מישהו, שהבינוני הוא מלשון המתבונן. הוא כל הזמן עסוק בהתבוננות הפנימית הזאת. הוא עסוק במלחמה, הוא לא מניח לה לרגע, גם כשכולם אומרים לו, צדיק אתה, יהיה בנחקי רשע. מי הדוגמה הקלאסית לכך? רבא, דיברנו על רבא ברבר חנה, מהפרק הראשון. אז הוא באמת היה צדיק, אבל כולם אמרו לו, צדיק אתה. אז הוא אמר, יכול להיות שבאיזשהו מקום אני לא הפכתי לגמרי. ולכן הוא אמר, יהיה בעיני, ולכן הוא אמר, כגון ענה בינוני, אני מרגיש שאני בינוני. ככה הוא אמר על עצמו. עכשיו, כולם ידעו שהוא צדיק, כי מלאך המוות לא יכל לשלוט בו, הוא היה צריך לעשות לו תרגילים כדי לקחת אותו מהעולם. אבל מה הוא אמר, אני בינוני? בזמנו שאלנו איך אפשר להגיד, איך הוא יכול להגיד דבר כזה? הרי זה לכאורה שקר. מה, אתה משקר? שאתה בינוני, הרי אתה לא בינוני, אתה צדיק. ואז אמרנו, אם אתם זוכרים, במפגש הראשון, אמרנו שענווה שייך בדבר שאפשר להתבלבל בו. לעומת זאת, סתם שקר זה להגיד, כשאני חכם, להגיד אני לא חכם. זה שקר, זה לא ענווה. אבל כשיש לי מעלות, ואני אומר, המעלות האלה הן לא בזכותי, זה למשל ענווה. כי אני מכיר במעלות שלי, אבל אני לא מייחס אותם אליי. אותו דבר רבה. רבא יכל להגיד כגון אני בינוני, למה? כי הבינוני חיצונית נראה כמו הצדיק גמור. אז לכן כולם אמרו לו, צדיק אתה, צדיק אתה. אז הוא אמר, לא, אני מרגיש כמו בינוני, כי הבינוני הוא כמו רשע. אבל מה, זה הייתה ענווה. יש האמת שתי דרכים להסביר את הסיפור שם. דרך אחת אומרת שזה הייתה ענווה, דרך שנייה אומרת שבאמת הוא האמין ככה. הוא האמין שהוא בינוני, למרות שבפועל הוא היה צדיק. וכאן נשאלת השאלה, שהבינוני הזה, אותו בן אדם שנלחם, שואל את עצמו, אם אני נלחם כל הזמן ולא מצליח לשנות את עצמי, המציאות נשארת אותו דבר כל הזמן, מה החוכמה? זה עבודה אמיתית בכלל? אני כאילו כל הזמן, אני כל הזמן משקר על עצמי בעצם. אני נמשך לדברים שליליים, אבל אני כל הזמן עובד נגד המציאות שלי, עובד על עצמי נגדי. מה, האם זה עבודה אמיתית או לא? אבל אתה מתייחס לשאלה הזאת גם כן, ועונה תשובה מעניינת. הוא אומר, מה זה אמת? מה זה אמת? המושג אמת שייך אך ורק אצל אלוקים בעצמו. והשם אלוקים, אמת, כך כתוב. כי כל דבר שהוא לא אלוקים, כביכול, הוא מעורב עם טוב ורע, מעורב אמת ושקר, בכל דרגה ודרגה. אבל לכל רמה ורמה יש את האמת שלה, במקום שלה. זאת אומרת, אמת מוחלטת יש אחת. אבל אמת יחסית שייכת בכל דרגה ודרגה, בכל עולם ועולם. נגיד אדם, יש למשל, אמת, עבודה אמיתית של ילד בן 5, הוא מתגבר על עצמו והוא מצליח לקרוא את האותיות של האלף בית. עבודה אמיתית של ילד בן 7, הוא מצליח להתחיל לכתוב. וכן הלאה. אז יבוא בן אדם בן 7 ויגיד, אני עכשיו מתחיל לקרוא. אוקיי? אז עבודה אמיתית, אבל לא עבודה אמיתית לגיל שלו, היא לא, היא לא עבודה תואמת גיל. כך גם אותו דבר בעבודה של הבינוני. לרמה שלך, למקום שאתה נמצא בו כרגע, אז העבודה שלך היא עבודה אמיתית. ונכון, ככל שבן אדם מתקדם יותר ועולה יותר בסולם הדרגות האישי שלו, אז האמת שלו נהיית גבוהה יותר. מה שהיה האמת, כשאני אומר אמת, אני לא מכוון עכשיו נכון או לא נכון, אלא עבודה אמיתית, האם זה באמת מה שאני עושה או לא. מה שהיה נכון אתמול, ואתמול היה אמיתי בשבילך, היום זה כבר לא מספיק, לא מספיק, אתה צריך לשאוף להרבה יותר. כל אדם צריך תמיד לשאוף להרבה יותר ממה שהוא השיג אתמול. ולכן זה נקרא, יש אמת לאמיתה ויש אמת. לכן כתוב שפת אמת תיקון לעד. מה משותף לכל סוגי האמת האלה? שאמת, עבודה אמיתית היא עבודה שלא משתנית, זאת אומרת, לא מפסיקה והיא נצחית. אדם שמצליח, לא סתם המילה אמת מורכבת מהאותיות א' בהתחלה, ת' בסוף ומם באמצע, כל האותיות מההתחלה עד הסוף, כולל האמצע. זאת אומרת שהעבודה האמיתית היא עבודה שחודרת בכל פרט ופרט. היא נמצאת בכל דבר והיא לא משתנית, לא משתנית לא מבחינת האופי של העבודה, היא לא משתנית מבחינת העקביות שלה. אדם אמיתי זה אדם שמצליח לעמוד בהחלטות שלו, אדם שמצליח להגדיר יעדים, להילחם על הדברים שלו, ולא לוותר, גם כשקשה. זה העבודה האמיתית. לכן הבינוני לא יכול, לא צריך להגיד לעצמו, מה, זה לא שווה כל העבודה שלי. לא, לא, לא. העבודה שלך היא עבודה אמיתית לרמה שלך ולמקום שבו אתה נמצא. ובגלל זה, אם אנחנו מתבוינים בדבר הזה, אז יוצא שיש, ואני משלב את זה ביחד עם מה שאמרנו קודם, שצריך תמיד לעמוד על המשמר. אז יוצא שיש כמה סוגי בינוניים שהם צריכים תמיד תמיד להיות על המשמר ולא ואף פעם לא לעצור בעבודה שלהם, כי העבודה שלהם צריכה להיות נצחית ותמידית, היא לא יכולה להישאר במקום אחד. סוג אחד זה אחד כזה שכולם אומרים לו צדיק אתה, אתה צדיק, אתה צדיק. אז אחד כזה יכול להגיד לעצמו, וואלה, אולי באמת אני צדיק, ואז הוא יגיד, אם אני צדיק אז אין לי משיכה לרע, אז אני יכול להירגע מהמלחמה ולנשום עמוק. לא, 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 אל תנשום עמוק, יהיה בינך כרשע. סוג שני של בינוני זה אחד כזה שהוא כל היום לומד תורה. זה אחד כזה שהסוג, כן, זה הלוואי על כולנו מה שנקרא, כן? יש לו זמן לשבת וללמוד, ובעצם מה שפעיל אצלו במשך כל היום זה המוח. אמרנו שהמוח שליט על הלב. אז איך המוח שלו שליט על הלב? באמצעות זה שהמוח שלו כל הזמן עסוק בלמידה. אז הוא לא, אז אין לו, זה דומה קצת לחומות שאמרנו. הוא בנה לעצמו חומות של תורה, חומות טובים. חומות טובות. חומות טובים. והחומה הזאת היא חומה של תורה, חומה, אבל הוא צריך לעמוד על המשמר, כי ברגע שהפסקת ללמוד תורה, אז אתה חוזר לאותו מצב. ויש סוג השלישי, זה אמרנו, אותו בינוני שמתפלל. מה ההבדל בין מתפלל, לומד, מתפלל, מה שרלוונטי בעיקר בשעת התפילה זה הרגש. תפילה זה הזמן שהאדם מתחבר בצורה רגשית לאלוקים, ופונה אליו, מה שנקרא, מלב אליו. הבינוני המתפלל זה אחד כזה שהנפש שלו ישנה ונרדמה כבר בעבודה הזאת, לכן הוא צריך לעמוד על המשמר, לדאוג שהיא לא תתעורר, או לבדוק שאם היא מתעוררת, הוא יודע איך להתמודד איתה באותו רגע. הוא לא משאיר את זה, הוא לא משאיר את זה די הקרב פנוי. עכשיו, אני רוצה רק לעשות פה את נחת הקלה. מדברים הרבה על הבינוני ועל העבודה שלו ואיזה מושלם הוא. זה מתחיל להישמע, מתחיל להישמע כאילו זה לא שייך לכל אחד. כי אני, עזוב, הלוואי ואני אהיה רשע וטוב לו, אתה יודע, אני מרגיש בכלל שאני לא, אני לא בדרגת הנמוכות של הרשעים. איך אתה בכלל מדבר איתי על בינוני? או, אז דבר ראשון, חשוב להדגיש, כל הדרגות הגבוהות שדיברנו, הכל הכל יכול להתלבש, ואפשר לתאר את הבינוני כאדם נורמטיבי ורגיל לחלוטין. שזה גם קצת חידוש, אבל כך היא האמת. מדובר בסך הכל, בסך הכל, כן, זה לא פשוט, אבל מדובר בסך הכל על אדם ששולט בעצמו בכל רגע. כל אחד שייך לשליטה עצמית, אומנם לא תמיד זה בכל רגע אצלנו, אבל כל אחד שייך לשלוט בעצמו, ככל שהמוח יותר פעיל. מוח פעיל, אז הוא שולט על הלב. זאת אומרת, נתאר לעצמנו אדם שעובד בעבודה רגילה, קם בבוקר, מפזר את הילדים, הולך לעבוד, חוזר הביתה, בערב יש לו איזשהו שיעור תורה שהוא משתתף בו, מסדר את הדברים, מתרגן, הולך לישון. סך הכל בן אדם עם לוז וסדר יום רגיל, בן אדם ממוצע, אפילו לא בן אדם ממוצע, גם בן אדם שהוא עשיר גדול ויש לו עסקים, אז בסדר, יש לו את הסדר יום שלו. אבל בסדר יום שלו הזה, האם הוא חייב להשתמש בכוחות שלו, כוחות אני מתכוון, הלבושים, המחשבה, הדיבור ומעשה לדברים שליליים, הוא יכול לשלוט בעצמו. אם אתה מרוכז בעבודה, העבודה היא לא שלילית, זה לא קליפה, זה קליפה, קליפת נוגה, אבל אם אחר כך אתה משתמש עם הכסף שרווחת לשם שמיים, אתה נותן צדקה, אתה מעריך את העבודה שלך בתור כלי לעבוד את השם. אז הפוך, העבודה היא חלק מעבודת השם. אז הבן אדם הזה עובד את השם, קודם כל ברוב היום כשהוא עובד, אז הוא כבר עובד את אלוקים. דבר שני, בין לבין, במה הוא מתעסק? הוא מתעסק בדברים החשובים, הוא מתעסק בלימוד, הוא שומר על המחשבה שלו, הוא שומר על המעשים שלו, הוא מתאמץ, הוא נלחם על זה, הוא עושה את זה כמו שצריך, הוא לא מוותר. אבל לא מדובר פה באדם גרנדיוזי צדיק שהוא מקובל עכשיו, שכל היום הולך עם כיסויים על העיניים ומסתגר לו בבית המדרש. לא, מדובר בן אדם נומטיבי רגיל שמצליח פשוט לחיות חיי מודעות. החסידים הגדולים בדורות הקודמים, שבסופר עליהם סיפורים, שכמה הם היו גדולים ואצילי נפש, הם היו אנשים שהעבודה שלהם הייתה עבודה פשוטה. אחד היה סוחר יהלומים, אחד היה מנקה בתים, אחד היה עובד במפעלים. יש המון המון סיפורים על המון סוגי חסידים שעבדו למחייתם ועבדו לפרנסתם, אבל היו חסידים בכל איבריהם וגידיהם ובכל עצמות נפשם. אז כך גם אנחנו יכולים להגיד לעצמנו. להיות בינוני זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות. זה לא מדובר פה על אחד שעושה מתנזר מהעולם. לא. להיות בינוני זה שייך לכל אחד. עכשיו, יותר מזה, בעל התניא אומר יותר מזה. יכול להיות שלהיות בינוני בפועל ממש, זה באמת קשה, כי להגיד מופרך אצלי לגמרי, אני לא יודע, זה קשה להתחייב על דבר כזה. מופרך אצלי לגמרי המושג של רע, זה קשה להתחייב. אבל לקחת את המידה של הבינוני, לקחת את התכונה של הבינוני, את המופרכות הזאת, וליישם אותה לרגעים קצרים, זה אני יכול. זאת אומרת, אני קם בבוקר, אני אומר, היום מופרך אצלי הדבר הזה. או שאני אומר, לא היום, אני עכשיו מתפלל, אני מתרכז בתפילה שלי, ב-100%, אני נותן את כל הנשמה שלי עכשיו. אחרי התפילה, לא יודע מה יהיה, לא מתחייב על אחרי התפילה. אבל במצב שאני בו נמצא עכשיו, אני נמצא בתנועה נפשית, של התבוננות מוחלטת, של שליטה מוחלטת. לא בטוח שזה יחזיק לי כל היום, אבל אני לא חושב על מה יהיה אחר כך. אני חושב על הרגע, וברגע הזה אני בינוני. לכן אומר האדמו"ר הזקן, מידת הבינוני היא מידת כל אדם. כל אחד יכול להפעיל את זה. עכשיו, איך מפעילים את זה? איך עושים את זה בפועל שזה יהיה מידת כל אדם? התשובה היא, מדיטציה יהודית. מה זה מדיטציה יהודית? מדיטציה יהודית זה אומר, אדם צריך לדבר עם עצמו, כן? פעם בכמה זמן לא יזיק אם נדבר עם עצמנו, לחשוב על הדברים שאני מתבונן בהם בכל, להגיד לעצמי, בסך הכל יש בי נשמה אלוקית, הנשמה האלוקית הזאת רוצה להיות מחוברת כל הזמן, והאמת היא שאני גם רוצה את זה, רק מה, לפעמים אני נמשך גם לעולם, לפעמים נמשך דברים אחרים, אבל באמת בפנימיות שלי אני רוצה את זה, עובדה שבמצבים רחוקים או קיצוניים, אם היו אומרים לי עכשיו, או שאתה מבטר על הדת שלך, או שאנחנו הורגים אותך, אז יכול להיות שבן אדם אומר, שמע, אני לא רוצה לוותר על היהדות שלי, כי זה נוגע בי בעצם הנפש. או שאני מסתובב עכשיו בחול, אני מחפש עכשיו איפה אני יכול לפגוש פה עוד יהודי כדי להתחבר אליו. אני מרגיש פתאום שהנשמה שלי מתעוררת באיזה סעודת שבת בבית חבן, כי זה בתוכי, זה נמצא שם. אז כשבן אדם חושב על זה, רגע, זה אני בעצם. אני רוצה את זה, אני שייך לזה. אז אם אני רוצה את זה, בוא נשלוט עכשיו עוד דקה ועוד דקה. בוא נחשוב על הדקה הזאת, נחשוב על ההתמודדות הספציפית שיש לי ברגע זה. וכשאני מתמקד ברגעים האלה, בדקות האלה, אז אני יכול לראות אחרת לגמרי. מצד שני, עם כל ההתבוננות הזאת, אדם צריך תמיד תמיד להישאר עם רגליים על הקרקע ולהיות מציאותי. כי לפעמים כשאני מתבונן בזה, אז אני אף על עצמי. ואני אומר, וואו, זהו, אני מושלם, אני משהו, אני... לא, אני לא מושלם. וזה בסדר. מותר להיות לא מושלם. אלוקים גם אוהב את הלא מושלמים. נלמד על זה גם בהמשך עוד הרבה. אבל כן, אני לא מושלם. אז רגע, מה אתה אומר? לא לשאוף לי לשלמות? אז קודם כל, לשאוף לדברים טובים זה תמיד טוב, אבל לשאוף לשלמות לפעמים זה לא מציאותי. מה זה שלמות? אם השלמות שאני שואף אליה היא צדיק, אחד כזה שאין לו נפש בעמית, אחד כזה שאין לו יצרים, אין לו משיכה לרע, אין לו, הוא רק חיובי כל היום, אז סליחה אדוני, זו שאיפה שהיא לא, היא לא פרופורציונלית לקוחות שלך. תהיה פרופורציונלי. תבין שאם זה אתה וזה המציאות שלך, אז תחיה לפי זה. אז תהיה הכי טוב שאתה יכול לפי הכוחות שלך. אל תנסה להיות מישהו אחר. תהיה אתה, אבל הכי טוב שאתה יכול. זה מה שאלוקים מצפה מאיתנו. כשרואים את זה גם בחינוך, כשמחנכים בן אדם, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים קצת, אתה מחנך ילד, אתה אומר לו, אתה צריך להיות עכשיו הכי, הכי גאון שיש. אז הוא אומר, תשמע, אני לא מצליח, לא מצליח. אז הוא משתגע. והוא גם יכול להגיד, טוב, הוא בועט במערכת, הוא לא רוצה בכלל להיות קשור. אבל כשאתה אומר לו, אל תשאף להיות המצוין, תשאף לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב. תהיה הכי טוב שאתה יכול. ולכן האמת הזאת, היא אמת אמיתית לרמה שלו. וזה מה שמלמד אותנו בעל התניא. מצד אחד, כל אחד יכול לשלוט בעצמו כל רגע. מצד שני, לא לשאוף לשאיפות שהן לא ריאליות בכלל המציאות שלי. לכן כתוב איוב, אחד מהתלונות שאיוב מתלונן זה, הוא אומר לאלוקים, ברת העניים, ברת העשירים, ואז הוא אומר לו, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. הוא כאילו מתלונן, זה לא פייר. אז מה אומרים, נכון? התלונה שלו היא אמיתית. למרות שאמרנו בהתחלה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אדם יכול לבחור אם להיות צדיק או רשע. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, זה לא כל כך בחירה לאדם. אדם לא יכול לבחור אם להיות צדיק. כי זה דבר שהוא שייך, שעבודה מיוחדת במינה, להפוך את הנשמה שלי לגמרי, להיות בן אדם בלי תאוות, בלי מחשבות שליליות, בלי הרהורים רעים, זה משהו שהוא שייך לאנשים מיוחדים, ולפעמים הם בעצמם מקבלים את זה בתור מתנה על העבודה שלהם. זה לא משהו שאתה יכול להשיג אותו בצורה אקטיבית. אז לכן איוב מתלונן, ברת הצדיקים, ברת האנשים שהם צדיקים. מצד שני הוא מתלונן גם ברת הרשעים, אנשים כאלה שהם כמו רשע, הבינוני, בנשמה שלו הוא כמו רשע, אז הוא גם מתלונן על זה. אז נכון, צריך להבין מה התשובה לתלונה הזאת, אנחנו נבין אותה בהמשך, אבל לפחות מה אנחנו מבינים עד עכשיו, אנחנו מבינים שמצפים מאיתנו להיות אנחנו, ובינוני זה דבר שהוא יכול להיות פרקטי לכל אחד, אם רק נפעיל את הראש, נפעיל את המוח, והמוח יהיה שליט על הלב. הוא לא רק יהיה לעצמו, אלא הוא באמת יעזור לרגשות שלו להיות מכווני מטרה כלפי מה צריך לעשות. כשאדם יחיה בחיים של מודעות וחיים של פרופורציונליות ושל ריאליות, שהוא יבין את עצמו, יבין את היכולות שלו ולא יחפש לעוף מעל הראש של עצמו, אלא ביכולות שלו, אז הוא יכול באמת לממש את עצמו בשיא הכוח. ויש לנו הרבה. זה לא שזה קצת. יש הרבה כוחות, אבל צריך להשתמש באותם כוחות שיש לנו. אני חושב שסיפרתי פעם את הסיפור על אישה שסיימה רישיון נהיגה, אישה מבוגרת, עשתה רישיון נהיגה, והיה לה מרצדס. עולה על המרצדס, מתחילה לנסוע, לא מצליחה לעבור את ה-80 כמש. לא מצליחה, מנסה. הולכת למוסך, הוא בודק לה, הכל בסדר. פעם ראשונה, שנייה, בסוף היא אומרת למוסך, היא תשמע, בואו, מה קורה פה? אז היא אומר לה, תודה, בואו נצא רגע לסיבוב ביחד. עולה איתה על הרכב, תוך שנייה, בן אדם מגיע ל-120-200, קיצור, מרביץ שם כמו שצריך, זה מרצדס. אמרת לו, מה קרה? איך יכול להיות? אז הוא אומר לה, תשמעי, את סיימת רישיון נהיגה עכשיו, התרגלת לנהוג בתוך העיר. בתוך העיר יש רק הילוך ראשון, הגעת ל-80 כמש. אבל מחוץ לעיר צריך להעביר הילוך. כשמעבירים הילוך, פתאום האוטו טס. גם בנשמה שלנו. יש לנו כל כך הרבה כוחות, הרבה פעמים אנחנו אבל נמצאים על הילוך ראשון. כשלומדים להכיר את הנשמה, יודעים להעביר הילוך ולהתרומם קצת גבוה יותר. בינוני זה גבוה יותר, אבל זה שייך לכל אחד, זה הילוך שני. זה הילוך שבו כל אחד יכול להגיע. ולא שניתן, אם אנחנו שואפים רק להיות צדיקים, אנחנו נותנים פול גז בניוטרל. כי זה לא אנחנו. אתה נמצא על סוסיטה, אל תנסה לתת גז של מרצדס. טוב, אני לא יודע מה דוגמה מדויקת, אני לא מבין כל כך במכוניות. אבל כן לעבוד לפי הכוחות שלנו. לא להגיד לעצמי, אני עכשיו צם 40 יום, מה צם? אתה רעב, תאכל, הכל טוב, זה בסדר לאכול. אבל מה כן? תעבוד על מחשבה טובה. תעבוד על לדבר עם מישהו רק דיבורים טובים. זה אתה יכול. לא, אבל זה קשה לי. או, מה שקשה אנחנו לא רוצים. אנחנו מעדיפים להילחם על מה שלא קשה, ולהרגיש שאנחנו מושלמים. ובנימה חיובית זו, אני רוצה לסיים את התוכנית של היום, ולהגיד לעצמנו ולכל אחד, אפשר להיות אפשר להיות בינוניים, ואם לא בינוניים ממש, אז לפחות לעבוד על מידת הבינוני שבתוכנו. אפשר אפילו לקחת תרגיל מעשי, ולהתבונן, לקום בבוקר, לחשוב על מה שאנחנו אומרים, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. לחשוב קצת, רגע, לא להריץ את זה. על מה אני מודה? מודה אני לפניך, מי זה לפניך? מי זה אתה? אלוקים, או, מלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי, איזה נשמה קיבלתי? נשמה אלוקית, יש לי כוחות אינסופיים. בחמלה, עשית את זה ברחמים שלך. רבה אמונתך, האמונה שלי רק גדלה ככל שאני מתבונן בזה יותר. עוד 3 שניות של מחשבה, ופתאום אני מגלה שבדקה הזאת הייתי בונח משהו טוב. ככל שאני יוסיף לעצמי עוד מחשבות חיוביות, עוד דברים טובים, אני אראה שאני יכול להיות בינוני לרגעים, והמטרה שלי תהיה להגדיל את הרגעים האלה עוד ועוד ועוד. אז אני מאחל לכולם בהצלחה רבה ומופלגה, ובשורות טובות, שנצליח להיות, אם לא צדיקים, שלפחות, כמו שאומרת הגמרא, תהי צדיק, אתה לא יכול להיות צדיק, אז לפחות אל תהי רשע. שננסה להיות בינונים. שיהיה בינתיים בשורות טובות לכולם.